כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית. השעה הבינלאומית 7 ביוני 2021 והיום בעולם. מפלגתה של מרקל הצליחה להדוף את הימין הקיצוני בבחירות במדינת סקסוניה אנהלט. הבחירות נתפסות כחזרה גנרלית לבחירות הפדרליות בספטמבר.
Ich bin heilfroh, dass so viele Leute dann doch zur Wahl gegangen sind und die CDU als stärkste Kraft bestätigt haben, gerade nach den furchtbaren Prognosen, die wir erteil hatten.
אני כל כך מאושרת שרבים כל כך יצאו להצביע עבור ה-CDU וישרו את עוצמתה של המפלגה, חרף הסקרים הנוראים שראינו בעבר, אומרת ביטה בטקן, בחירה במפלגה. יש מנצחת בבחירות לנשיאות בפרו.
קנדידטה על הפרסידנציה, קייקו פוחימורי, 52.905%. אקטס קונטביליזדס, 42.30%.
קייקו פוחימורי, ביתו של הנשיא המודח אלברטו פוחימורי, זכתה ב-53%, איש השמאל פדרו קסטיליו ב-47%, האם תצליח ביתו של הרודן, אסירה משוחררת בעצמה, לסלול דרך חדשה לפרו? הלך לעולמו החייל האחרון ממשחררי אושוויץ, דוד דושמן, החייל הרוסי היהודי, סיפר רק בשנה שעברה לסוכנות הידיעות רויטרס על מה שחווה.
זה היה אחד דור גרצנד, היה לי מתוניפורמת איזה, נור אוגן.
האסירים עמדו שם, כולם במדים, רק עיניים, רזים מאוד. זה היה נורא והיום. אני מקווה שזה לא יקרה שוב בחיים. הנשיא הארי ומייגן מרקל הודיעו אתמול על לידתה של ביתם השנייה, אחות לארצ'י. התינוקת קיבלה את השם ליליבט לילי דיאנה מאוטבטן ווינזור, מחווה משולבת למלכה ולנסיכה דיאנה, אמו של הארי. בלונדון מרוצים.
I think the fusion of the two is a really thoughtful choice and hopefully it sends a good signal to the rest of the family and they can come back together in some way and move forward and move on.
בשילוב השמות יש הרבה משפחה, זה יאחד את המשפחה ויאפשר לה להמשיך הלאה, אומר אזרח בריטי. וגם התיאטרון חוזר לאתונה אחרי יותר משנה ללא פעילות, תיאטראות פתוחים נפתחים לציבור הרחב ב-50% תפוסה. אחד הקונצרטים הראשונים שצפויים כבר בשבוע הבא, קונצרט בניצוחו של זובין מטה בכיכובו של הכנר הישראלי פנחס צוקרמן. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושימון דוקרקר, אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים באפריקה. קבוצת הטרור, ארגון הטרור איסוואפ ניגריה, טוען כי מנהיג ארגון הטרור היריב המוכר יותר, בוקו הרם, מת לפני כשלושה שבועות. מדובר באחד מארגוני הטרור האיסלאמיסטים האכזריים ביותר שפועלים בניגריה. בבוקו הרם לא אישרו את הידיעה. הידיעות על מותו של מנהיג בוקו הרם, אבו בקר שקאו, פורסמו כבר כמה פעמים בשנים האחרונות. האם הפעם מדובר בחיסול סופי בהחלט? אנחנו פותחים בדיווחה של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
סוכנות הידיעות AFP פרסמה אתמול הקלטה, בנטען כי מנהיג בוקו הרם בניגריה, אבו בקר שקאו, מת ב-18 במאי. ההקלטה טוענת כי שקאו פוצץ את עצמו בעת שלוחמים של הארגון היריב איסוואפ רדפו אחריו.
דיונדה, קלנדרו, בומס סנגה, כמן קלנדה צ'ג'ו. לירארו ליטמה, כלה קאולן לירארו ליטמה נגלו, כלה ג'רן תסקנטיירו אקירו פנג'ן.
שקאו העדיף את ההשפלה שם בשמיים למעלה, על פני השפלה כאן על האדמה. הוא הרג את עצמו באמצעות מטען חבלה שאותו הוא פוצץ מיידית. כך מצהיר קול בהקלטה. העיתונאים שפרסמו את הידיעה מאמינים כי האיש המדבר שם הינו לא אחר מאשר יריבו המר של שקאו, מנהיג איסוואפ אבו מוסא ברנאווי, כלומר מנהיג ארגון המדינה האסלאמית של פרובינציית מערב אפריקה. שני הארגונים האלה, איסוואפ ובוקו חראם, נחשבים ליריבים כבר כמה וכמה שנים. עד כמה אמינה הידיעה הזאת על מותו של שקאו? לא ברור. במשך השנים פורסמו כמה ידיעות דומות, ובכל פעם האיש הופיע מחדש והזים את השמועות. בכמה מקרים פרסם בוקו חראם קלטות וידאו של שקאו כדי להכחיש ידיעות על מותו. הפעם לעומת זאת לא פורסמה שום קלטת, מה שמגביר את הסיכויים שהידיעה מאמש נכונה. הצבא של ניגריה הודיע כי הוא חוקר את השמועות. גם הם עדיין לא בטוחים עד כמה הידיעה הזאת מדויקת. ב-20 במאי נפוצו שמועות ראשוניות על מותו של שקאו, או לפחות טענות שהאיש נפצע, אבל הצבא לא הצליח אז להגיע לשורש העניין. מעט מאוד ידוע על שקאו, האיש בעל 9 נשמות. אנשיו מכנים אותו דרול תאוהיד. הגיל המדויק שלו לא ברור. ב-2009, אחרי מותו של מנהיג הארגון, שקאו התייצב בראש בוקו חראם. מאז הוא הנהיג את הקבוצה ביד ברזל. ב-2014-2015 ניהל הארגון קרבות עזים מול הצבא של ניגריה. במהלך התקופה הזאת טבח הארגון בכפריים רבים במדינת בורנו שבניגריה. אלפי גברים, נשים וילדים מתו מידיהם של לוחמי בוקו חראם. 2015 הייתה גם השנה שבה נשבע שקאו אמונים לארגון המדינה האסלאמית והפך למנהיג הזרוע המקומית שלה. כלומר, מנהיג ארגון המדינה האסלאמית של פרובינציית מערב אפריקה. בהיענות לפקודתו של אללה, פקודתו של הנביא, להישאר מאוחדים באומה אחת, אנו נשבעים אמונים לחליפה של המוסלמים, אברהים אבן עוואד אבן אברהים אל-חוסיין אל-קורשי. כך הצהיר השקאו. אבל ההצהרה הזאת כנראה לא הספיקה. בשלב מסוים נוצר קרע בארגון. כלומר, קרע בין שני פלגים בקבוצה. ושקאו הודח מהמנהיגות. ברנאווי, שאותו הזכרנו קודם, לקח את תפקיד מנהיג העל. שקאו נשאר מנהיגו של בוקו חראם בלבד. וכך הפכו שני המנהיגים ליריבים מרים במיוחד. יותר מכל, ברנאווי רוצה כעת לבלוע את ארגון בוקו חראם ולהכניס את אנשיו לתוך הארגון שלו. זאת הייתה הסיבה שאנשיו של ברנאווי רדפו את שקאו במחבוא שלו. עם זאת, מומחים טוענים כעת כי גם אם הידיעות על מותו של שקאו נכונות, כלל לא בטוח שברנאווי אכן יזכה לממש את רצונו. כאן רינה בסיסט.
שלום לאבי גרנות.
שלום וברכה.
לשעבר שגריר ישראל באתיופיה וראש אגף אפריקה במשרד החוץ, והיום חבר הנהלת לשכת המסחר ישראל אפריקה. אז מה, האיש הזה מנהיג בוקו חראם בסופו של דבר מת במהלך התאבדות במסגרת מתקפה של ארגון איסלאמיסטי אחר, מי שהיה מנהיג המדינה האסלאמית במערב אפריקה, בעצם מת מידיה של המדינה האסלאמית.
אני רואה רן, אלה באמת הדיווחים שמגיעים גם מאפריקה וגם מסוכנויות הידיעות. באמת, כמו שרינה ציינה, שקאו באמת היה בעל 9 נשמות. אבל היה מאבק איתנים שהחל באמת כבר ב-2014 בין שני פלגים בארגון. דאש עצמו שרצה לראות מאבק יותר בשלטון בניגריה, לא רק בניגריה, אגב, גם בצ'אד ובניג'ר, בגורמי הביטחון, בצבא, במשטרה ובגורמי השלטון, בעוד שאבו בקר שקאו היה יותר מעורב בפגיעה באזרחים. הוא זה שחטף נערות צעירות, הוא זה ששרף בתי ספר, הוא עסק יותר בפן האזרחי. והפלג הדאשי היה מאוד 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 לא מרוצה מכך, וניסה...
מסיבות הומניטריות או מסיבות פוליטיות?
לא, מסיבות פרקטיות, פוליטיות. ארגון דאש רואה את עצמו בראש ובראשונה, אמנם כאיסלאמי קיצוני, אבל במידה מסוימת, כמו החמאס, כארגון פוליטי, ארגון סוני, ארגון קיצוני שמשתמש בטרור, אבל לצרכים פוליטיים יותר. ושקאו עצמו היה, שגם כנראה לא היה לחלוטין שפול, עסק יותר ממש בטבח אזרחים. זה לא שרת את המטרה בגדול של דאש ושל ברנאווי, שהוא בעצם המייצג, וסביר להניח שהם יצליחו ליצור ארגון שיהיה יותר מעורב פוליטית, יותר ילחם בצבאות, במשטרות ובמרכזי השלטון של המדינות. אגב, כל הזמן מדובר על ניגריה, אבל הם פועלים כבר מזה שנים רבות גם בקמרון, גם בצ'אד, גם בצפון ניג'ר. ככה שבסך הכל נראה שאולי הסיפורים הבאמת מחרידים של חטיפת נערות ותלמידות, יכול להיות שזה באמת ייעלם, אבל המאבק עצמו הטרוריסטי, הפוליטי, הג'יהאדיסטי, יימשר במלוא זו.
כן, צריך להגיד שגם בשבועות האחרונים שמענו סיפורים על חטיפות לצורכי כופר, לא תמיד ברור עד כמה הסיפור הזה הוא באמת עניין אידיאולוגי או עניין כספי, לא. מעשים של פיראטים, ואני רוצה לשאול אותך, עד כמה באמת דאש מזרח תיכון, אותו ארגון שבמידה רבה דולל, אם לא חוסל, עד כמה הוא באמת מצליח להיות מעורב במה שקורה במערב ובמזרח אפריקה?
לצערנו הרב, באמת באזור הקרוב אלינו במזרח התיכון ראינו את דאעש, אמנם הוא עדיין קיים, אבל באמת מידרדר לרמות מאוד נמוכות, ואז הוא מצא לו את הפתרון בעיקר, הייתי אומר, במערבה של אפריקה. זה אזור עצום, קריסתה של לוב הביא לכמויות אדירות של נשק לכל מיני גורמים איסלאמיסטים קיצוניים, גם המאבקים במאלי שטרם הסתיימו, כל הדברים האלה, ואנרכיה מוחלטת של האזור, חוסר יכולות של השלטונות לשלוט במצב, מרידות של קבוצות אתניות שונות, כל זה קרקע פורה לארגון כמו דאעש.
וצריך להגיד שהיו ניסיונות בשנים האחרונות לנסות לאחד כוחות, להילחם כל המדינות האלה יחד נגד הטרור האיסלאמיסטי, בין היתר במידה רבה בהובלת הנשיא של צ'אד אידריס דבי שמת בחודש שעבר. עד כמה באמת מצליחים, עד כמה ממשיכים להילחם נגד האיום הטרוריסטי הזה במערב אפריקה?
לצערנו הרב, ההצלחות הן באמת מעטות. אז נכון שנשיא ניגריה פועל הרבה יותר, הנוכחי הרבה יותר בעוצמה יחסית לקודמיו או לקודמו, והתוצאות הן יחסית יותר טובות, אבל באמת חייב להיות מאבק משותף. הם לא כל כך משתפי פעולה, כל המדינות האלה, זה חייב להיות מאבק משותף. ושוב, צריך לזכור שהתארים האתניים שקיימים באזורים השונים, השבטים שקיימים באזורים השונים, מהווים הבעיה. קשה מאוד לאחד את השבטים האלה במאבק הזה, וזו אחת הבעיות. והתוצאה אגב היא עגומה, כי בסך הכל אנחנו רואים מצב שבו הארגונים האלה, בוקו חראם ודאעש, לא מבחינים בין מוסלמים לנוצרים, הם תובחים בכולם, בכל מי שלא מוכן לקבל את המדינה האסלאמית בדרכם שלהם, ובסופו של דבר כולם נופלים קורבן.
כן, והקרב הזה עוד צפוי להימשך. ישראל גם היא מעורבת על פי פרסומים זרים בצורה כזאת או אחרת בסיוע לאותן מדינות במאבק שלהן נגד הטרור האיסלאמיסטי. אבי גרנות, לשעבר שגריר ישראל באתיופיה וראש אגף אפריקה במשרד החוץ, היום חבר הנהלת לשכת המסחר ישראל אפריקה, תודה רבה לך על הדברים הללו.
תודה לך ערן.
אנחנו רוצים לעדכן אתכם בידיעה אחת שמגיעה אלינו ממש בדקות האחרונות, דיווח ראשוני בשלב הזה על קריסת חניון בבית חולים שערי צדק בירושלים. בשלב הזה עדיין אין פרטים נוספים או דיווחים על נפגעים באירוע הזה, אבל כאמור הדיווח כשלעצמו הוא משמעותי. דיווח ראשוני על כך שלפני זמן קצר קרס חניון בבית החולים שערי צדק בירושלים. אנחנו כמובן עוקבים אחר הסיפור הזה, ובהמשך גם כתבנו יעדכנו אם יהיה צורך, נקווה שלא. אנחנו עוברים לגרמניה. 3 חודשים לפני הבחירות הכלליות במדינה, ומפלגת השלטון זוכה אתמול בניגוד לכל התחזיות בניצחון סוחב במדינת המחוז סקסוניה אנהלט. אנטוניה ימין, כתבתנו באירופה, את מצטרפת אלינו מברלין, שלום לך.
שלום ערן.
מדוע הניצחון אתמול מרגש כל כך את הקודקודים בברלין?
כן, אז באמת זה ניצחון מוחץ אתמול למפלגת השלטון, מפלגת הצדאו במדינת המחוז סקסוניה אנהלט, שמתחזקת ב7% וגורפת שם 37% מן הקולות, בעוד מפלגת הימין הקיצוני, אלטרנטיבה לגרמניה, שלפי כל הסקרים המוקדמים הייתה אמורה להיות המנצחת הגדולה אתמול, נחלשת ביותר מ3% ומצליחה להשיג בסך הכל 20% מן הקולות.
במילים ודבר... אחרות, נראה שהגרמנים סבורים שאנגלה מרקל, למרות הכישלון שלונות והבעיות, ניהלה את משבר הקורונה כהלכה, אם זה אכן הסיפור פה באמת.
קשה לומר, שוב, אתה אומר הגרמנים, צריך לזכור שמדובר במדינת מחוז אחת בלבד, במזרח גרמניה, מדינת מחוז שבדרך כלל נוטה דווקא להצביע באמת יותר ימינה, ובגלל זה גם באמת ההפתעה שמפלגת אלטרנטיבה לגרמניה ככה לא ניצחה שם, לא גרפה שם יותר קולות. יש בהתחלה הגרמנים היו מאוד מאוד מרוצים מההתנהלות של הקנצלרית אנגלה מרקל, אבל באמת ככל שעברו השבועות והחודשים, ככל שמבצע חיסונים כאן בהתחלה התנהל מאוד מאוד לאט, גם סביעות הרצון של רוב הגרמנים ככה נחלשה, ובגלל זה גם ההפתעה, כי למעשה הבחירות אתמול, אלה היו הבחירות המחוזיות האחרונות לפני הבחירות הכלליות בספטמבר, ומה שהצליחו לעשות אתמול בסקסוניה אנהלט זה בדיוק מה שארמין לשט, המועמד לקנצלר, מקווה לעשות בגרמניה כולה בסתיו הקרוב. מצד אחד להרגיע את הירוקים, שאומנם התחזקו אתמול, אבל רק ב1%, להיפרד ממפלגת האספדה אחת ולתמיד, ולהחליש מאוד את מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה, שכאמור היא מאוד ימנית. בוא נשמע דברים שאמר אתמול ראש הממשלה המחוזי שניצח, ריינר הסלהוף.
Aber es ist auch ein klares Aufbäumen einer großen Mehrheit unserer Bürgerinnen und Bürger gewesen, die gesagt haben.
הסלהוף אומר, ברור לחלוטין שרוב אזרחינו אמרו שהם אינם רוצים להיות מקושרים למה שמפלגת אלטרנטיבה לגרמניה מייצגת. אני מלא הודעה על כך, ואני יודע שרבים מהמצביעים הצביעו לי מפני שמדובר במסר שתמיד העברתי בבירור. כל אזרח כאן יודע שאני עומד בעמדות שנקטתי ושאני אוודא שאלה יהפכו למציאות פוליטית. הבחירות הכלליות בגרמניה התקיימו ב-26 בספטמבר, אז יגיע עידן מרקל לסיומו. עם הבחירות המחוזיות אתמול היו טיזר למה שצפוי כאן בסתיו, הרי שהמחליף שלה יהיה בעל בריתה ומי שעומד היום בראש המפלגה שאותה הנהיגה מאז שנת 2000.
אנטוניה ימין בברלין, תודה.
תודה ערן.
אנחנו נשארים בזירה הפוליטית. אתמול התקיימו 2 מערכות בחירות בשתי מדינות באמריקה הלטינית, במקסיקו ופרו. נתחיל עם פרו. שלום לכתבנו באמריקה הלטינית, תומר גד.
שלום.
אולי נתחיל בעצם ממקסיקו, בתום מערכת בחירות אלימה במיוחד. מסתמן שכוחו של הנשיא מנואל לופז אובדור בקונגרס הצטמצם, אבל הוא עדיין שומר בו על רוב.
כן. באמת מדובר במערכת בחירות אלימה באופן מזעזע, כאשר אפשר להגיד שאחד השיאים הוא שלחלק מהקלפיות בארץ, שלחלק מהקלפיות במדינה נזרקו חלקי גופות, כ5 מעובדי מערכת הבחירות נרצחו, ובחלק מהמחוזות הבחירות לא התקיימו עקב איומים. חשוב להגיד שלא מדובר רק באלימות של יום הבחירות עצמו, גם במהלך הקמפיין לקראת הבחירות נרצחו יותר מ-90 פוליטיקאים, רובם מהאופוזיציה, וזה באמת ליצור, למרבה הצער, לא מדובר בדבר כל כך חריג בנוף הפוליטיקה המקסיקנית, אבל בכל זאת חשוב להגיד שזה אחד מהדברים שבאמת מסמנים ויזכרו מהבחירות הללו. והסיפור של הבחירות האלה היה באמת מעין מבחן לכוחו של הנשיא מנואל לופז אוברדור. מדובר בנשיא מאוד חריג בנוף המקסיקני, שמציג עמדה אנטי-מערכתית שמבקשת לערער על הסדר המסורתי של 3 המפלגות הגדולות ששולטות במקסיקו. הוא מביא איתו עמדה שמייצגת את המרכז שמאל, שמבקשת לחזק את בני השכבות החלשות ולהגדיל את ההתערבות הממשלתית בניהול המשאבים במדינה. כשהוא נבחר לפני כ3 שנים, הוא זכה לפופולריות רבה מאוד, ולאחר התקופה באמת מאוד לא פשוטה שעוברת על מקסיקו עם מגפת הקורונה והמשבר הכלכלי והאלימות הגואה בשנים האחרונות, באמת הוא היה זקוק לסוג של אישרור נוסף מהעם ולהבעת תמיכה בו, והדבר קרה בצורה חלקית. אמנם הוא שמר על הרוב בקונגרס, עדיין יותר ממחצית חברי הקונגרס משתייכים למפלגתו של אוברדור ולמפלגות שחברות עמה בקואליציה, אבל הרוב שלהם פחת. בניגוד למצב עד הבחירות האלה, עכשיו הרוב שלהם ירד מתחת לשני השלישים הנדרשים על מנת לבצע שינויים בחוקה, ובאמת אפשר לראות שיש איזושהי ירידה בפופולריות שלו. אף על פי כן, אנשי מפלגתו בחרו להכריז על ניצחון בבחירות. בוא נשמע את מה שהיה למריו דלגדו, נשיא מפלגת מורנה, בא חבר אוברדור להגיד.
12 de 15 gobernaturas reflejan el gran deseo de la gente de que la cuarta transformación
12 המושלים שנבחרו מפלגתנו מראים את התשוקה הגדולה של העם להמשיך בשינוי שאנחנו מובילים במדינה, כמו כן הצלחנו לשמור על הרוב בקונגרס, אומר דלגדו, וזו פרשנות מאוד אופטימית לתוצאות הבחירות הללו, שכאמור בעצם מעידות על סוג של החלשות הדרגתית של הנשיא.
בוא נעבור לפרו, שם לאחר ספירה של קרוב ל-90% מהקולות, נרשם יתרון קל למועמדת הימין, קייקו פוחימורי, מול מועמד השמאל פדרו קסטיג'ו. הסיפור שם הוא שפוחימורי היא ביתו של רודן אלברטו פוחימורי, היא בעצמה אסירה משוחררת. האם יש חשש שהיא כנשיאה תדרדר את פרו שוב לעידן הדיקטטורה?
לא בטוח שזה יגיע עד לכדי עידן הדיקטטורה, משום שעל אף הקרבה שלה לאבי אלברטו פוחימורי, קשה להאמין שהיא תוכל להגיע למעשי הריצות ואלימות חמורים כמו שלו. אבל כן, היא מייצגת איזושהי גישה של שושלת פוחימורי, שמכונה בפרו הפוחימוריזמו, ברור לכולם שהמשפחה הזו מושחתת. קייקו פוחימורי לא רק שהיא אסירה לשעבר, היא הייתה במעצר כ-18 חודשים בין שנת 2019 לשנת 2020, אבל החשדות נגדה עדיין לא הופרכו. כלומר, היא עדיין חשודה בכך שקיבלה שלא כחוק כ-$17 מיליון וניהלה ארגון פשע. העניין הוא שבקרב העם הפרואני מיוחסות למשפחת פוחימורי תכונות של יכולת להתמודד עם עיתות משבר, בעיקר עם משבר כלכלי. והדבר נותן לה איזשהו כוח מסוים, היא מציגה מדיניות של שוק חופשי, עם הבטחה לגיוס השקעות מחול ושיקום הכלכלה הפרואנית מהמעלומה הקשה מאוד שנחתה עליה בזמן משבר הקורונה. וכנראה זה מה שהביא את ההמונים להצביע עבורה, גם בגלל קמפיין מאוד אגרסיבי של אנשיה כנגד מועמד השמאל, קסטיו, שהוצג כקומוניסט שידרדר את פרו למצב דומה לזה של ונצואלה.
ימים יגידו, כן. ימים יגידו כיצד, כן. עוד ממתינים, אתה אומר לתוצאות.
כן, ממתינים. עד כה נספרו קצת פחות מ-90% מהקולות, והיתרון של פוחימורי עומד על פחות מ-1%, כאשר ככל הנראה הקולות שיספרו עד לתום, הקולות הנותרים, יהיו קולות שמגיעים מהאזורים הכפריים בפרו, בהם דווקא יותר פופולרי מועמד השמאל, כך שבהחלט ייתכן שהתוצאה תהיה צמודה ביותר. זה גם קצת מדאיג, משום שבמערכת בחירות כל כך מתוחה וכל כך מתלהמת, שכנראה יהיו בטענות גם בזיופים ולאי סדרים, תוצאה כל כך צמודה יכולה להרער עוד יותר את היציבות במדינה. בוא נשמע מה שהיה לפוחימורי להגיד על כך.
Invoco a la prudencia, a la calma, a la paz, a ambos grupos, a los que votaron.
אני קוראת לזהירות, רוגע ושלווה בקרב שתי הקבוצות, אלו אשר בחרו בי ואלו שלא. משום שרק עם בשל הזהירות הזו, בואו נמתין בסבלנות עד לקבלת תוצאות האמת.
ללא ספק זהירות, רוגע ושלווה, זאת המלצה שטובה לכולם בימים אלה. תום אורגד, כתבנו באמריקה הלטינית, תודה.
תודה רבה.
השעה הבינלאומית, ברקע אתם כבר יכולים לשמוע את יאיר לפיד, שהוא ראש הממשלה החליפי המיועד, הנה הוא.
ואנחנו גאים בזה. ישבנו אתמול כל ראשי מפלגות השינוי, ראיתי את הנחישות שלהם. הממשלה הזו תקום, הממשלה הזו תהיה טובה, הממשלה הזו תחזיק מעמד, כי היא מבוססת על הדברים הנכונים, על יחסי אמון, על הגינות, על רצון טוב. הממשלה הזו תקום ותחזיק מעמד כי היא באה לעבוד בחינוך, בבריאות, בכלכלה, באתגרים האמיתיים של מדינת ישראל. זו תהיה ממשלה שבוחרת בטוב. אנחנו לא בוחרים במיעוט אלים ששורף בתי כנסת, אלא באלה שמתייצבים מולו באומץ ואומרים, בואו נשפץ את בית הכנסת הזה ביחד. אנחנו לא בוחרים ביהדות שבה רבנים קיצוניים הופכים את עצמם לחלק מהמשחק הפוליטי, מגייסים את עצמם להסתה. אנחנו בוחרים ביהדות שאומרת לנו, ובחרת בחיים. בזה אנחנו בוחרים? בזה בחרו רוב אזרחי ישראל. בואו לא נשכח את זה. הממשלה הזו מוקמת, כי יש לה רוב. היו בחירות, יש לנו רוב, אנחנו מקימים ממשלה. זו הדמוקרטיה, זה כוחה, זו הבחירה שעשתה מדינת ישראל. תודה רבה.
זאב קם, כתבנו בכנסת, יאיר לפיד בנאום נחוש להרכיב ממשלה, להקים אותה, ונחוש להודיע לכנסת היום בשעות אחר הצהריים על הקמתה של הממשלה.
נכון, הוא כבר בעצם הודיע ביום רביעי שעבר. היום תהיה ההודעה הרשמית של יושב ראש הכנסת שהוא קיבל את ההודעה. בוא נתחבר עכשיו לשאלות שהוא נשאל. הנה, הוא נעכשיו על השאלה הראשונה.
אני לא חושש מזה. אני חושב שחלק מהעובדה שהגענו עד העולם זה שאף אחד לא מאמין לנתניהו. אז מה אם הוא יגיד משהו? אנחנו יודעים שהוא לא אומר את האמת, יודע כל מי שאי פעם ניסה לעשות איתו עסקים. במובנים מסוימים, הטרגדיה של האיש הזה שהוא איש מוכשר, זה שהוא הגיע למצב שאין בן אדם בעולם שמאמין לו, אז אין לו איך להקים ממשלה. וזה גם עונה לחלק השני של השאלה שלך, זה אומר שיש סבירות גבוהה שהממשלה הזאת תקום. אף פעם אין 100% בפוליטיקה ישראלית, אבל אני מניח שרוב הסבירות עומד. ישבנו אתמול, אמרתי קודם, 8 ראשי המפלגות של הממשלה הזו, כולם נחושים, כולם היו כבר בדרך.
כן, עכשיו שאלה שנשאלת לגבי הרכב הקואליציה, שכולל גם מפלגות ושרים שבעבר יש עתיד ולפיד עצמו תקפו אותם בחריפות בעבר על האג'נדה שהם קידמו.
כן, וגם גודלה של הממשלה המנופח.
שהובטח שתהיה 18 שרים ותהיה לפחות 26 שרים במקרה המצומצם יותר. הנה התשובה של הפיד.
זה מבנה מאוד שונה של ממשלה. אני יכול לענות לך על מספר השרים. אני נכשלתי בדבר הזה. אני רציתי שתהיה ממשלה קטנה עם מספר שרים קטן, ונכשלתי וזה מציק וזה לא טוב, ואנחנו ננסה, ככל שיעברו השנים, להשתפר, אבל זה לא טוב. אין לי איך להגן על זה. אני אומר, זה חלק ממה שאפשר לנו להקים ממשלה, והיה צריך להקים ממשלה ולהביא שינוי. יש פה את הדבר הגדול, הדבר הגדול הוא להביא שינוי. מבחינת המבנה של הממשלה ותקנון עבודת הממשלה, כל זה יוצג בפניכם. תוכלו לקרוא את זה, להתעמק בזה. אני חושב שהוסקו הרבה מאוד מסקנות מהכישלון הטוטלי של הממשלה הנוכחית, ואת תראי ממשלה שתתפקד הרבה יותר טוב ברמה המקצועית.
טוב, אנחנו לא מורגלים במנהיגים שאומרים נכשלתי.
זה בהחלט אמרה מאוד מרעננת, שאני מסכים איתך לחלוטין.
חריגה בנוף הישראלי.
עכשיו השאלה לגבי האפשרות של צירוף עתידי של החרדים לקואליציה בהמשך.
תראה, יש דבר כזה בפוליטיקה שלפעמים אתה בקואליציה, לפעמים אתה באופוזיציה. אני ישבתי עכשיו 5 שנים באופוזיציה, לא חשבתי שמישהו מחרים אותי. חשבתי שאלה הכללים הדמוקרטיים וזה בסדר גמור. אבל ההבדל יהיה שבעיניי המבחן שלנו הוא היכולת לדבר, אני רוצה להזכיר, מה שחשוב זה לא הפוליטיקאים אלא הציבור. מה שחשוב זה היכולת שלנו לבוא להסתכל על הצרכים של הציבור החרדי שהם צרכים אמיתיים ולוודא שהממשלה נותנת להם מענה. החל מהצורך לחקור מה שקרה בהר מירון בוועדת חקירה ממלכתית ועד השאלה איך אנחנו מוודאים שלאנשים יש תמריצים ללמוד ולעבוד. אז שוב, זה, השאלה היא אף פעם לא... שמה? הייתה, היה הרכב הממשלה והוא נבנה כמו שהוא נבנה. אני לא אכנס למסע ומתן קואליציוני. אני רק אומר לך שהמטרה שלנו, בגלל זה אמרתי את זה עכשיו פומבית למצלמות, זה לוודא שכל אזרח במדינת ישראל יודע שהממשלה הזאת, בין אם הוא הצביע בשבילה או לא הצביע בשבילה, בין אם הנציגים שלו הם חלק ממנה או לא חלק ממנה, ידאגו לצרכים הלגיטימיים שלו.
היי. רציתי לשאול בעקבות הטעויות של בני גנץ בהסכם האום, קצת על המנגנון, האם יש מנגנון שמבטיח?
כן, שאלה שעוסקת במנגנון שאמור להבטיח את הרוטציה בין...
יש מנגנון שהוא לא בהסכם, זה נקרא אמון. אני עושה, לא, יש גם תיקונים טכניים. אני אמרתי שוב, אני לא אתחיל עכשיו לפרט. כמובן שכל ההסכמים וכל התקנון יונח לפני 24 שעות לפני השבעת הממשלה כמקובל וכמו שמחייב החוק. אבל לך אני אומר, קודם כל, יש פה אנשים שמאמינים אחד לשני. זה חידוש די גדול בשנים האחרונות. אני נמצא עם שותפים שלא מרמים אותי, שיודעים שאני לא ארמה אותם. שיש לנו מטרה משותפת שנקראת מדינת ישראל, ואני חושב שזה לא רק מנגנון, זה גם מאוד הדבר שחסר לאזרחי ישראל בימים אלה.
מיכאל אמבר?
וואו.
שאלה לגבי החסימות שחסמו בפייסבוק את היוזר של יאיר נתניהו בעקבות הדברים שהוא פרסם על ההפגנה מול הבית של ניר אורבך.
לא, זה ממשלה פריטטית, זה, אני רוצה להזכיר, זה החוק.
וגם לגבי הפריטטיות.
חוק יסוד הממשלה אומר שהממשלה שתוקם היא ממשלה פריטטית, זה לא, אפילו לא תלוי בשיקול דעתנו, אנחנו ננסה כיוונונים כדי לוודא שזה יהיה קודם כל מוסד יעיל, שיטפל בבריאות ובתחבורה ובמה שחשוב לאזרחי ישראל, אבל החוק הוא חוק, הוא מאוד מאוד פשוט. באת בכתום היום.
כמו שאתה רואה, יש פה אווירה די מבודחת בין לבין, ביחסים בין העיתונאים לבין לפיד.
אני יושב, חוות כיסם, בנו פחות עושים את זה. למה להמתין עם ההסכמים הקואליציוניים? למה לא פרסם אותם?
שאלה לגבי פרסום ומועד פרסום ההסכמים הקואליציוניים,
שנכון
לרגע זה עוד לא נחשפו.
אני אומר שוב, אגב, הם לא חתומים עדיין, אם היו חתומים, אתה צריך לשים אותם תוך 72 שעות. זה מה שמחייב החוק. אין דבר שלא תדע... מה? לא, יש... אני אסביר, יש שני דברים. יש לחתום על העלה בידי, על מסמך העלה בידי, שהוא מסמך שחתמו עליו כל ראשי המפלגות, שזה המסמך שמאפשר את הקמת הממשלה. ויש את ההסכמים הקואליציוניים שעדיין לא נחתמו, אבל החוק מחייב אותנו לשים אותם על שולחן הכנסת 24 שעות לפני השבעת הממשלה, ואנחנו כמובן נקיים את החוק. יותר שקוף מלקיים את החוק כלשונו, אני לא מכיר. אני חושב שיהיה לחץ ציבורי, לא משנה מה נעשה. זה חלק מלהיות בחיים הציבוריים.
תודה.
יש
כבר
איזשהו תאריך
לגבי
השבעת הממשלה, זה מאבק שאתם מנהלים עכשיו מול יריב לוין, אתה אומר לכם שהוא לא מתנהל באופן ענייני?
כן, השאלה לגבי מועד השבעת הממשלה.
אני, תראה, אנחנו נדע בעוד שעה וחצי כשתיפתח המליאה, יריב, אז צריך להודיע מתי תושבע הממשלה, אם זה ביום רביעי הקרוב או ביום שני. אין שום סיבה בעולם, לא חוקית ולא אחרת, שלא, היות וכבר בשבוע שעבר הודעתי לו שעלה בידי, אין שום סיבה בעולם שלא תושבע הממשלה עוד יומיים, חוץ מזה שהם רוצים כנראה הזדמנות להפעיל לחצים. זה לא תקין. הכנסת והחוק לא צריכים לעמוד לשירותו של נתניהו. אני אגיד לך יותר מזה. אף אחד כבר לא מדבר על זה שאחרי שרוב בכנסת הודיע ליושב ראש הכנסת ולנשיא שהוא מעוניין להקים ממשלה, ראש הממשלה עושה ככל שביכולתו בשביל לחבל בתהליך. חלק מתפקידו אמר אתמול... לא, אני לא חושב שזה מאבק פוליטי לגיטימי, אני חושב שזה, אמר אתמול נפתלי בנט, ראש הממשלה המיועד תרפה, אמר לנתניהו, אני מצטרף לדבריו. בסוף ההליך הדמוקרטי אומר שאם קורה מה שקרה, הולכים לבחירות, ניצחנו, יש לנו רוב, אנחנו יכולים להקים ממשלה, אז ראש הממשלה היוצא צריך לזוז הצידה ולתת לתהליך להתנהל כוף באופן סדיר, והמפלגת השלטון היוצא לא צריכה להרים קשיים מלאכותיים. אני אומר, אין שום סיבה בעולם שלא תושבע הממשלה מחרתיים. לא שזה אסון גדול, אם זה יהיה ביום שני, אז היא תושבע ביום שני.
כן, נאמר לפיד, מכתב הרבנים שדיבר על... אני פה, יש דור חי ברשת ב'. מכתב הרבנים שדיבר על לעשות הכל כדי למנוע את הממשלה שאמורה לקום. גם אתה אמרת בעבר, נעשה הכל כדי למנוע מנתניהו להיות ראש ממשלה. אתה רוצה להגיד משהו על הביקורת הקשה שנמתחה על הרב דרוקמן בהקשר הזה, שאולי לא הייתה במקום?
תראה, אני לא חושד ברב דרוקמן שהוא התכוון לאלימות, אבל אנשים שהם אנשי ציבור ורבנים בסדר הגודל של הרב דרוקמן צריכים להיות יותר מודעים לאווירה שבה נאמרים הדברים. יש חברת הכנסת סילמן מסתובבת עם מאבטחים, חבר הכנסת אורבך מסתובב עם מאבטחים, היועץ המשפטי לממשלה מסתובב עם מאבטחים, אני, בנט כמובן מסתובב עם מאבטחים, כי יש איומים על החיים של כולנו. זה האווירה שבה המכתב הזה מתרחש. החיים, אנשים לא, החיים לא מתרחשים בחלל ריק. ואני חושב שמידה של זהירות והורדת להבות היא החובה של כולנו, ובוודאי של אנשים שמשפיעים, כמו הרב דרוקמן ורבנים אחרים. זה נראה לי אפילו חובה רבנית, אבל אני לא מומחה גדול בתחום.
זאב, אנחנו ננסה לסכם את השידור הזה. לפיד נחוש כמובן לאשר את הרכבת הממשלה.
הממשלה הזאת בהגדרה.
זה זמנים מהיר ככל האפשר.
היא ממשלה שבה אנשים יעשו שעות חכמות.
כמה זמן יש לנו ערן כדי לסכם את השידור, שאני רק לא אפגע לך בפרסומות ובהמשך הדברים שתכננת?
בוא ננסה להזדרז.
אז נעשה את זה בשני משפטים בכל זאת. תראה, קודם כל צריך להגיד, לפיד מגלה יושרה פוליטית די נדירה, עם האמירה נכשלתי לצמצם את הממשלה ל-18 שרים, זה באמת האמירה, המילה טעיתי או נכשלתי, היא לא בלקסיקון של פוליטיקאים בדרך כלל. מצד שני, אני שאלתי אותו לגבי הביקורת הקשה שנמתחה על הרב דרוקמן ומכתב הרבנים שדיבר על לעשות הכל כדי למנוע ממשלה, לעשות הכל זה מינוח די שגרתי ודי רגיל בשפתם של אנשים, כמו שאמרתי, גם לפיד עצמו השתמש במונח נעשה הכל כדי למנוע מנתניהו להיות ראש ממשלה. פה מחליטים להבחין בין מי אומר את המשפט הזה באירוע אחד למישהו שאומר אותו באירוע אחר. ואני אגיד לסיום, לפיד נראה נחוש, בטוח שהממשלה תקום, שלא תהיה פתאום איזושהי מרידה של רגע אחרון בצורת, נגיד, ניר אורבך, וזה למרות שאנחנו נמצאים כנראה שבוע לפני ההשבעה, כנראה שהוא מרגיש מספיק בטוח בגיבוש של הקואליציה שהוא מקים ביחד עם נפתלי בנט.
טוב, ועכשיו גם בגץ נותן גיבוי לממשלה החדשה, לאחר שהוא דוחה את העתירות שטענו כי בנט לא יכול להיות ראש ממשלה ראשון, כשמלכת הרכבת הממשלה הוטלה על לפיד. לא היה הרבה מאוד סיכוי לעתירה הזאת, אבל זאת בעצם נכון. החלטת בגץ שסוללת את הדרך להרכבת הממשלה, ממשלת השינוי. זאב קם, תודה רבה לך.
תודה, אירן.
אנחנו רוצים... השעה הבינלאומית עדיין בענייני פנים. לפני זמן קצר התקבל דיווח על קריסת חניון בבית החולים שערי צדק בירושלים. נכון לעכשיו, דקלה אהרון שפרן, כתבתנו לענייני בריאות, אין דיווח על נפגעים בנפש באירוע המוזר הזה, צריך לומר.
נכון, ממש כך, אירן. מה שידוע נכון לשעה זו הוא שחניון קרס בבית החולים שערי צדק. אנחנו מדברים על חניון חיצוני בבית החולים, החניון הישן יותר. תחילה מההודעות הראשונות ניתן היה להבין שאולי מדבר שאולי מדובר בחניון החדש של בית החולים, שהוא חניון תת-קרקעי, אבל זה לא המצב. מדובר בחניון הישן יותר, בחניון חיצוני, שאין מתחתיו חלל, צריך להגיד, פשוט נפער בולען, ונפלו לתוכו מכוניות, עדיין לא ידוע בכמה מכוניות מדובר, מכוניות שחנו שם. בשעה הזו מתבצעות הרבה מאוד עבודות במקום לנסות לחלט את המכוניות, ובעצם להבין האם היו אנשים במקום. נכון לעכשיו לא ידוע על נפגעים, אני מדגישה שוב, גם לפי מד"א, גם לפי בית החולים שערי צדק, נכון לעכשיו לא ידוע על נפגעים באירוע הזה. יש הרבה מאוד כוחות שם, גם של כיבוי, גם של משטרה, ויש גם עזרה של המשטרה שמדברת על כך שייתכן שתהיה קריסה נוספת במקום, ולכן מרחיקים משם את הסקרנים ואת האנשים שהגיעו למקום כדי לראות את הדבר הזה. בעצם אם היית יכול לראות, אני יכולה לתאר לך שמדובר פשוט במין חור כזה, מין בולען שנפער באדמה, ופשוט מין אספלט שקרס מטה.
זו תופעה מאוד מוזרה, אנחנו מכירים אותה מים המלח, פחות מכירים אותה מאזורים אחרים במדינה, שפתאום באמצע החניון נפער לו בור, ככה סתם, ושואב לתוכו מכוניות.
נכון, אני יכולה לומר לך, לפני שהעניין נבדק, כאמור, זה רק באמת ידיעות ראשוניות, אירוע שקרה לפני זמן קצר, אנחנו לא יודעים אם יש קשר בין הדברים, אבל סמוך לבית החולים שערי צדק, בכביש הסמוך לגישה, לכביש הגישה לשערי צדק, מתבצעות עבודות בכביש, עבודות מאוד מאוד מסיביות, שכוללות, אם אני לא טועה, גם עבודות מנהור. אולי יש קשר בין הדברים, אני מניחה שהעניין הזה יחקר. אבל מתחת לחניון שקרס, אין חללים של בית החולים שערי צדק. לא מדובר כאן בחניון תת-קרקעי של בית החולים עצמו, ובאמת נשאלת השאלה איך קורה שלפתע יש בולען כזה שנפער באמצע היום בירושלים בחניון של בית החולים שערי צדק. אלה הם הידיעות הראשונות, כמובן, אירן, אנחנו נסו ונדווח ברגע שנדע עוד מידע, עוד פרטים.
כן, סיפור שעוד יחקר, כיוון שזה יכול כנראה להיגמר גרוע הרבה יותר, אנחנו גם לא יודעים כרגע באופן סופי שאין נפגעים באירוע הזה, כי יש בכל זאת כמה מכוניות שככל הנראה היו מכוניות חונות, נקווה שהן היו נייחות ללא הנהגים שלהם, שפשוט נבלעו לתוך בטן האדמה. ציפור...
כולם מקווים שבעצם כל המכוניות שהיו שם, היו פשוט מכוניות שעמדו שם, חיכו לבעליהם שהיו במקומות אחרים באותו זמן, ובאמת לא היו שום נפגעים באירוע הזה. כרגע זאת הערכה, אבל כמובן לא יודעים זאת בוודאות, מחכים לראות בעצם אם יצליחו לחלץ בזמן הקרוב את המכוניות, ויותר חשוב מזה אם יצליחו לוודא שבאמת אין אף אדם שנפגע במהלך האירוע המוזר הזה.
דקלה אהרון שפרן, תודה.
תודה.
טוב, לא יכולנו בלי לסיים כאן עם חגיגת יום הולדת לבית המלוכה החדשה. שלום למירי קרימולובסקי, המומחית שלנו לבית המלוכה.
שלום, שלום אירן.
טוב, בין בולענים לפוליטיקה חייבים גם את זה.
נכון, אז בשישי נולדה בקליפורניה, שזה כבר בעיה, היא לא נולדה באנגליה, הנסיכה אחות של ארשי, למעשה היא לא נסיכה, חשוב מאוד לומר, היא לא נסיכה, היות ומייגן מרקל והנסיך הארי.
כל הילדות הן נסיכות של אבא שלהן, זה לא...
בדיוק, ואגב זה מודגש, צריך לומר שהמלכה מאוד כועסת על הזוג הזה, ומי שבאמת חשוב לה זה מי שהולך להיות מלך, זאת אומרת משפחתו של וויליאם. יחד עם זאת, הזוג בקליפורניה הם זוג חכם, והם קוראים לילדה הטריה ליליבט דיאנה, כן, ליליבט, אגב, למלכה אליזבט יש כמובן בחודש יוני יום הולדת, אבל כנראה שלא יהיה מחמת שנת האבל. ליליבט, אנשים שואלים אותי למה קראו לה בילדותה ליליבט למלכה אליזבט, אז הסיבה היא שהיא לא ידעה להגיד, שאלו אותה, so what's your name, your sweetie, אז היא אמרה ליליבט, היא לא ידעה להגיד את המילה אליזבט, זאת הסיבה הפשוטה. מה שכן, זה היה לאורך כל השנים, זה התחיל עם אביה, אבל זה נהפך לשם החיבה רק אצל הנסיך פיליפ, והם יודעים את זה, ולכן הם קוראים לנסיכה ליליבט ודיאנה. אנחנו עוד לא יודעים מה יקרה באחד ביולי בחנוכת הפסל לכבודה של הנסיכה דיאנה, שאם הייתה בחיים, הייתה באחד ביוני, ביולי בת 60, לא ברור.
מאחל לכולם מזל טוב, כן.
בדיוק, והזוג הזה רוצה איכשהו לפלס את דרכו חזרה, ולכן השמות נבחרו בקפידה, אירן.
מירי קרימולובסקי, תודה רבה, מזל טוב.
מזל טוב, להתראות. I used to think that happiness hadn't been
invented. ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני שערך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, הטכנאים אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, רגעי קסם מיד אחרינו, להתראות. Congratulations and celebrations where I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you'd love me, but then to